אותה בפסקה י' א', כמה שאני זוכר. התחלנו לדון בפסקה, ואפילו קצת דנו בפסקה י' ב', שהיא תגובה לפסקה י' א'. אבל נחזור עכשיו לפסקה י' א', והדברים שאנחנו דייקנו בפסקה. אמר לו החבר, זה בעמוד ת' במהדורת אבן שמואל, אמר לו החבר, אני מאמין, או לפי התרגומים האחרים, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וחלקם במדבר, ונחילם את ארץ כנען, אחרי אשר הבירם את הים ואת הירדן מופתים רבים. פסיק. כלומר, כל שלושת השורות הראשונות עוסקות בהיסטוריה. כלומר, יש פה משהו מאוד מאוד מהותי. האלוה בתפיסה היהודית הוא האלוה הנגלה בהיסטוריה. זה, הייתי אומר, זה ניסוח מיוחד של רבי יהודה הלוי, למרות שאפשר למצוא אותו בתנך, גם ברמב״ם, אבל יש פה הדגשה מיוחדת. הזירה של ההתגלות של הבורא היא הזירה ההיסטורית, וכל השאר בצד. כלומר, כל החשבונות המטאפיזיים, האלוה שלכם, יש לו גוף או אין לו גוף? הוא אחד או חמש? או האם יש לו מידות או אין לו מידות? כלומר, האם הוא אוניברסלי או לא אוניברסלי? כל השאלות האלה הן אומנם חשובות, לא בא לבטל את ערכן, אבל הן פחות חשובות מן השאלה של המהות. איפה פגשתם אותו? אנחנו פגשנו אותו בהיסטוריה, ומבחינה זאת הממד ההיסטורי הוא העיקר. בסדר? זה דבר חשוב. דבר נוסף, המפגש בהיסטוריה הוא דרך המרכיבים של ההיסטוריה עצמה. מה עושה היסטוריה להיסטוריה? התשובה חלקית אמנם, ולא מקיפה את הכל, אבל מרכזית על כל פנים, העמים. כלומר, ההיסטוריה של האדם היא היסטוריה של לאומים, של העמים, עם מלחמותיהם ועם תרבויותיהם. אבל זאת היסטוריה שעוברת דרך הממד הלאומי, ולכן אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא מתוך היותנו אומה. אברהם, יצחק ויעקב אינם אנשים פרטיים, הם מולידי האומה. ברור? בתור שכאלה הם מופיעים בהיסטוריה. אתה צודק, לכן אני מיד הוספתי, כשאמרתי את זה, שזה לא מקיף את הכל. רק אמרתי שזה מרכיב מרכזי בהיסטוריה. אתה צודק, בהחלט בגלל השאלה הזאת אני דייקתי. זאת אומרת מהו הגלגל העיקרי שמניע את עסקיהם של בני אדם? התשובה, וזה טוב, זאת החלטה לתת תשובה כזאת, אבל אני חושב שזאת זה אמיתי, הפוליטיקה. כלומר, הפוליטיקה היא המנוף העיקרי של כוח בחיים האנושיים. פחות מזה, זה עניינים של פרט. פרט מול כלל, מי מנצח? הכלל. כלומר, אני נתון בעל כורחי, שלא מרצוני או שלא, לא שאלו אותי, אני נתון בתוך מהלך כללי שמגלגל את העולם ושמתגלגל בעולם לפי קצב מיוחד שלו. ואני בתוך זה, כלומר אלוהי ישראל מופיע בתור אדון ההיסטוריה של העמים. כן, מה אתה רוצה? מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זאת מערכת החיים של הלאומים. בסדר? איך שזה עובד? של המדינות, אם תרצה. כלומר, הציבורים האנושיים מאורגנים בכמה אופני ארגון. יש אופני ארגון של מאפיין משותף, כגון כולנו אוהבים לסרוג כיפות. אז אפשר לעשות ארגון בינלאומי של סורגי הכיפות. יש החקלאים, כן, מעמדות כלכליים, יש הרבה מאוד דברים, אבל יש גם התארגנויות לאומיות. פירוש הדבר, מה שנוגע לקבוצות שיש להם גורל משותף, לא התעניינות משותפת אלא גורל משותף, וזה לאומים. בסדר? זה הפוליטיקה. כן, בבקשה. כן. זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו. אתה שואל, האם לפי זה מעמד הר סיני, מתן תורה, זה מאורע היסטורי? התשובה היא, אכן, זאת המעלה שלו, שזה היסטורי. כלומר, אין פה ספקולציה. לא ישבו אנשים למרגלות הר סיני ושאלו את עצמם איך לנסח את תפיסתם את האלוהות, אלא האלוה נגלה, הוא קבע את כללי המשחק. למי הוא נגלה? לא לקבוצה של הוגים אלא לאומה, ונתן לה את איזה מין טראומה, טראומה היסטורית באותו מאורע. הייתי?
כן. אני רק חושב איך זה מסתדר עם
שהאלוה מתגלה במהלך ההיסטוריה, ולא,
כאילו, האם זה פרט
מהתגלות
במהלך ההיסטוריה?
האם מעמד הר סיני הוא פרט
שהוא יש לו מעמד נפרד גדול שבעקבותיו
נגיד ככה, למעמד הר סיני יש מעמד מרכזי, מרכזי, אבל מרכזי זה אומר שיש גם היקף, מובן? זה כמו שתאמר, למשל, אני יודע, מלחמת ששת הימים היא מאורע מרכזי במאבק הישראלי-ערבי. זה לא שזה הכל, זה הכל שם, אבל זה מרכזי. טוב, אז קודם כל יש פה יסוד לאומי. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שהוציא בני ישראל בהיותו ונתון ממצרים, חלקלה במדבר, נתן להם את ארץ כנען, אחרי שהעבירם את הים ואת הירדן. כל הדברים האלה מתארים לנו את האלוה בתור מי שמתעניין בהיסטוריה, הייתי אומר בתור שר מלחמה. הוא נותן את הארץ לעמו. כמו כן גם, כשאנחנו מסתכלים בספר בראשית, היווצרות האומה הישראלית, זה מאוד מעניין. מה, הקדוש ברוך הוא קוראת בריתות עם אברהם, עם יצחק ועם יעקב. כמה בריתות? שבע. שבע בריתות הוא קוראת. על מה? מה התוכן של הברית? מה הוא מבטיח? את הארץ. הוא מבטיח להם זרע, ושהזרע הזה ינחל את הארץ. מה אין שם? תורה. זה דבר מעניין. לא התורה מגדירה את האומה. ולא עוד, אלא שהאומה היא הנושא שבוחר בו הבורא על מנת להתגלות. שם הוא מופיע. עכשיו, יש המשך, שורה 4. ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים שכולם קראו אל תורתו באדם שכר טוב לכל שומרה ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת את הדברים ארוכים. שלושת השורות האחרונות הן תורניות, לא פוליטיות. כלומר, שלוש שורות לאומה, שלוש שורות לתורה. גם אפילו הסדר הקרונולוגי פה הוא משונה. כי אם אני ידע מוקדם, מתוך מה שאני קורא כאן, ברור שמשה נשלח בתורתו אחרי הכניסה לארץ. נכון? ופחות איך שזה כתוב, מי שאין לו מידע מוקדם, חושב שאחרי שנכנסו לארץ וכבשו את הארץ, בא משה עם תורתו. למרות שזה לא נכון מבחינה היסטורית, זה נכון מבחינה ערכית. זאת אומרת, התורה ניתנת לאומה. מה זאת האומה? האומה זה מי שיש לה אותה ארץ. אז צריך קודם כל לרשת את הארץ. ואז התורה יכולה להינתן. אז היא ניתנה לא בארץ, היא ניתנה לפני שבעצם נגמר הגיבוש של הזהות הלאומית, אז זה לא בסדר. זה לא בסדר, זה דבר שצריך לתקן אותו. בסדר? דיברנו על זה הבוקר קצת בשיעור בתפארת ישראל, מי שהיה. בנושא התתקיעת דורות, שבוודאי אתם יודעים על מה מדובר. טוב, עכשיו יש פה בעיה. כל ההצגה הזאת היא נראית א' מאוד מאוד מצומצמת. זה נוגע לאומה בין האומות. איך אתה יכול לקחת את הגורל של אומה, גדולה כמה שהיא תהיה, ולהפוך את זה לנציגות של אלוהי העולם כולו? יש פה משהו שלא מסתדר. דבר נוסף, היסטוריה זה דבר שמבחינה מסוימת לא מעניין. מה אתה אומר לי? הוציא את בני ישראל באותות ובופתים ממצרים וחלקלם במדבר. כלומר, תדע לך שגם היה לנו ארוחת בוקר עם שירות חדרים. זה לא מה שרציתי לדעת. כלומר, אני רוצה לדעת מי הוא האלוה, מה הוא רצונו. זה שהמן היה טעים ושהוא היה בצבע, איזה צבע היה לו? לבן. והוא היה כזרע גד. מה זה גד? זה הכוסברה, כן? כוסברה. אז זה יפה, אבל זה פרט אפילו פיקנטי. אבל אני רוצה יסודות האמת, האמונה ביסודותיה היותר בסיסיים. מה אתה פה מספר לי? מה אכלת במדבר? אתה מערב פה דברים חשובים עם דברים שאינם חשובים. בסדר? זה הקושיה שבאמת יקשה מלך כוזר. יש פה ממכן, כל הקושיות האלה ששאלתי, מלך כוזר ישאל אותם, ורבי יהודה הלוי צריך לתת את התשובה. טוב, פסקה י"ב. אמר כוזרי, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. כן, כלומר, ברור, טעות עשיתי בכלל שפניתי אליכם. אתם לא יודעים לדבר. מדעתי כי שלשלת הקבלה אצלם נתקע מכבר ודעתם נתמעתה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה. איך היא לא היה לך לומר, אתה יהודי, כי מאמין אתה, א', בבורא העולם, ב', מסדרו, ג', ומנהיגו, ד', הוא אשר ברעך, ה', והוא המטריפך לכם חוקיך. וכדומה מן התיאורים האלוהיים בהם יאמין כל בעל דת ובגללם שואפו אל האמת ולצדק, מרצותו להידמות לבורא בחוכמתו ובצדקו. כלומר, אם פה אתה אומר לי את אמונת היהדות, תגיד לי את עקרונות היסוד בצורה של סדר לוגי. בעצם מה הוא רוצה כאן? את 13 העיקרים להרמב״ם. מה העיקר הראשון? יש אלוהים. מה העיקר השני? הוא אחד. 3, אין לו גוף. 4, הוא משגיע. 5, הוא נותן תורה. וכו' וכו'. עד שזה מגיע בסוף לתחיית המתים. למה לא להתחיל עם תחיית המתים? ברור. כי אי אפשר להתחיל עם תחיית המתים אם אין אלוה שיחיה. אז קודם כל, הולכים לפי האילן, ההסתעפות של ההסתעפות ההגיונית של של היסודות. אז קודם כל, ברור שחייב להיות אלוהים, אחרי זה אין מה לדבר. אם בלי זה אין מה לדבר. ברור, זה מה שבעצם מלך כוזר היה רוצה שיגידו לו. וזה בדיוק מה שהחבר לא רוצה לעשות. למרות שאם תעשו את העבודה הזאת, פעם נתתי לסטודנטי בטכניון לעשות את העבודה הזאת, לקחת 13 עיקרים לרמב״ם בפסקה י' במאמר ראשון של הכוזרי, ולראות את ההקבלות. איפה נמצא כל עיקר ועיקר של הרמב״ם בדברי החבר. ויש הקבלה, יש הקבלה, רק שהסגנון הוא באופן מכוון לא מסודר. אולי תגידו לי, לא, רבי יהודה לוי הוא אדם, לא, אדם מבולגן שלא ידע לכתוב יפה כמו הרמב״ם. אולי? לא, לא נכון. איך אני יודע שזה לא נכון? מאמר חמישי. פשוט, במאמר חמישי הדברים מסודרים טיפ טופ. סעיף א', סעיף ב', סעיף ג', סעיף ד', והוא עושה את זה כמה פעמים. זאת אומרת, לכתוב בצורה מסודרת הוא יודע, אבל הוא בכוונה לא רוצה. כדי שתבין שיש פה משהו אחר. פעם הכרתי, זכיתי להכיר במשך שנים רבות, איזה יהודי שהיה פיזיקאי דגול. אדם שהיה כמעט פרס נובל לפיזיקה. הוא אמר לי, תדע לך, שכל פעם שהתקדמתי במשהו, בפיזיקה, זה בגלל שכשמוריי היו מלמדים אותי, הייתי תמיד שואל את אותה שאלה. איך יודעים את זה? תמיד זו הייתה השאלה היחידה ששאלתי, מניין? וכל פעם הם נתנו לי תשובות, וכשראיתי שהם מהססים, הבנתי ששמה המחקר צריך להתקדם. הבנתי שיש פה משהו שלא נוח לדבר עליו, אמרתי, טוב, אז זה מה שצריך לברור, לברר. אז אותו דבר, אם אתה רואה בתוך המערכת של היהדות משהו שאיננו תואם את הנורמה המקובלת של הצגת האמונות, סימן ששם צריך לחפש. ברור? אם זה משהו ביהדות שמתאים למה שכולם אומרים, בסדר, זה משעמם. אנחנו כבר ידענו את זה. אבל איפה הנקודה החורקת? איפה זה לא נשמע טוב? נשמע גזעני, נשמע לא הגיוני, נשמע בעייתי, מכל מיני בחינות. תשמע, אז שמה יש כנראה אורות גדולים שגנוזים. טוב. אמר החבר. מה שאתה אומר, נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת המדינה. דת הדובעת אומנם מן העיון, אך נופלים בה ספקות רבים, ואם עליה תשאל את הפילוסופים, לא תמצא מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחד, כי דת כזאת בנויה על טענות אשר. אחד, רק חלק מהן יכולים הפילוסופים להוכיח במופת. שתיים, ואילו על אחרות ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד. ויתרן, אין להביא עליהן אפילו ראייה מספקת, 3.1, 3.א, אף כי לא הוכיחן במופת, 3.ב. כלומר, הוא עושה לו תשובה מסודרת, בדיוק לפי הסגנון שרצית. אנחנו נחזור לפסקה, אמר כוזרי, רואה אני את דבריך, זה יהודי מתקבל על הדת יותר מדברי הפתיחה. אתה מדבר בסגנון שאני רוצה, בסגנון האקדמי. והנני רוצה כעת להוסיף ולהקשיב לדבריך. מה עושה החבר? במקום לנצל את היתרון הזמני שניתן לו, הורס לעצמו. אמר החבר, אולם פתח דבריי, מה שאמרתי לך בפסקה י' א', הוא המופת. זה מה שהיה טוב. גדולה מזאת, הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. אמר הכוזרי, ואיך זה? בסדר. מה? אמר הכוזרי, ואיך זה? אמר החבר, כן, הרי הוא מלך כוזר מתלונן על הסגנון, אז הוא אומר לו, הוא מעונה לו בסגנון שמלך כוזר אוהב לשמוע, ואז אומר לו מלך כוזר, בסדר, אז כנראה היית עייף מהדרך, עכשיו אתה מדבר כמו שצריך, אני רוצה להשפיר לשמוע. אומר לו החבר, לא, איך שדיברתי בהתחלה, מה שהתבן אותך זה מה שטוב. ייצור, איבד את היתרון הזמני, כן? אמר כוזרי, איך זה? אמר החבר, תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, כי רואה אני דבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. אמר כוזרי, אקדם הקדמותיך וישמעני. כלומר, יש משהו בתפיסה של מלך כוזר שמונע ממנו להבין על מה החבר מדבר. לכן, לפני שאני אביא לך הוכחות למה שאני אומר, אני רוצה לתת לך קורס בשינוי התפיסה. אחרי שאנחנו נעבור את הקורס בשינוי התפיסה, יש סיכוי שתבין על מה אני מדבר. כמה זמן אורך הקורס הזה? הוא מתחיל בפסקה י"ט, הוא מסתיים בפסקה נ"ט. לא. לא, 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 סליחה. בפסקה פ'. נא להביט בבקשה בפסקה פ' לרגע אחד. פ', כן, פסקה פ'. זה בעמוד כ"ה במהדורת אבן שמואל. הבעיה היא שלך יש תרגום אחר, וזה מאוד מקשה. אף על פי שיש יתרונות לתרגום הזה, אבל זה, יש גם יתרונות לתרגום הזה. ואז זה קצת מקשה. זה הייתי מודע לזה. טוב, פסקה פ', מה אמר הכוזרי? נחזור לענייננו. סימן שעד עכשיו היינו מחוץ לענייננו. כלומר, כל מה שכתוב כאן, אנשים שחושבים שפה יש הוכחה ליהדות, טועים. כי פה זה ההקדמה להוכחה ליהדות. בסדר? בסדר? אז פה מדובר על שינוי התפיסה. זה דבר אחד. עכשיו, בואו נחזור לפסקה י"ג. לפסקה י"ג, אני אקרא אותה עכשיו יותר לאט, כי קראתי אותה ממש מהר. אמר חבר, מה שאתה אומר... נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. דת הנובעת אומנם מן העיון, אך נופלים בה ספקות רבים. מה זאת אומרת? דת מכוונת להנהגת מדינה ומיוסדת על ההיגיון. זה קוראים לזה משנה פילוסופית, לא? עכשיו, כן, משנה פילוסופית. יש משנות פילוסופיות, למשל אפלטון. כתב את ספר החוקים. אריסטו כתב את הפוליטיקה. כל מיני ספרים, או את הרפובליקה יש של אפלטון גם כן, כלומר, יש ספרים שנכתבו על ידי הפילוסופים, שעניינם להסביר כיצד מדינה צריכה להתנהל. עכשיו, הם מדברים בסגנון באמת מסודר, לפי טענות, קושיות, תירוץ וכו'. ומה שאומר לו החבר, למלך כוזר, זה שמה שאתה רוצה ממני זה כזה דבר. בסדר? ויש שם חולשות רבות שצריך להסביר אותן. אבל, לכאורה, גם הנצרות והאסלאם דיברו בסגנון הזה. לא רק הפילוסופים. אלא מה שהוא רוצה לומר, תדע לך שהדתות הן באמת פילוסופיות. כלומר, הנצרות זה באמת לא דת. אז מה זה הנצרות? זה פילוסופיה דתית. מה זה האסלאם? זה לא דת. מה זה באמת? זאת פילוסופיה דתית. זה בעצם הטענה שיש כאן. ולכן, והראיה שזו פילוסופיה דתית, זה הסגנון שהם ימצאו. הם ימצאו את הסגנון של הפילוסופיה. ואילו אני בא בשם משהו שונה במהות. עכשיו בואו נראה מה יש לו נגד קודם כל הדתות הפילוסופיות. דת הנובעת אומנם מן העיון, אני קורא כאן בפסקה י' ג' שורה 2, דת הנובעת אומנם מן העיון, אך נופלים בה ספקות רבים. ואם תשאל עליה את הפילוסופים, לא תמצאה מסכימים על מעשה אחד, ולא לדעה אחת, כי דת כזאת בנויה על טענות, אשר רק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת. זאת אומרת, יש הוכחות מוחלטות במופת. מה זה במופת? ראייה שאינה לי התשובה, כלומר, ראייה מוחלטת. אפודיקטי קוראים לזה בשפה המקצועית. דבר שברור שזה כך. אבל זה מעט דברים הפילוסופים יכולים להוכיח על יסוד זה. ואילו על אחרות, ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד, רק לא מוחלטות. לא, מספיקות, כלומר שיש, שזה מספיק טוב כדי להתקדם הלאה, למרות שאין לך ראייה מוחלטת. ויתרן, הסוג השלישי של ראיות שמה, אין להביא ראיות, עליהם אפילו ראייה מספקת, או אפילו קל וחומר שלא להוכיחן במופת. עכשיו, החולשה הזאת שיש לפילוסופיה, האם החולשה הזאת ידועה לפילוסופים עצמם? התשובה היא כן, הם יודעים את החולשה. זה מה שיוצר אצל הפילוסופים לפעמים חולשה נפשית כלפי הברברים. כלומר, הפילוסוף אין לו ברירה אלא להיות חלש, כי הוא יודע שיש גבול ליכולת שלו. כשהוא רואה מישהו שבא בשם העוצמה, הוא נכנע לו. דוגמה, היה גוי אחד רשע בשם מרטין היידגר. היידגר, כן? פילוסוף, ממציא השיטה הנקראת פנומנולוגיה בגרמניה לפני מלחמת העולם השנייה. אדם חכם מאוד, אבל כמו כל פילוסוף עם החולשה שלו. וכשהיטלר עלה לשלטון, היידגר הפך להיות נאצי פעיל. בגלל שהאישיות של היטלר קסמה לו. הנה, זה אחד, אין לו בעיות פילוסופיות. אין לו צד כזה, צד כזה. הוא יודע בדיוק מה שהוא רוצה. או? זה מסביר מדוע גם אנשי אקדמיה מגלים חולשה, או אנשי אקדמיה בעולם המערבי, מגלים חולשה כלפי ברברים כמו ערפאת, בן לדן וכדומה. כן? הם רואים, צ'ה גווארה. כן? רואים פה אחד, הוא בא עכשיו עם נעלי הליכה מהג'ונגל, הוא מסריח, הוא חיה. זה חי, לא כמוני שמתחיל את עצמו על הקטגוריות הקנטיאניות. עכשיו להבדיל, היסוד הזה של הקסם הזה שיש לפילוסוף כלפי הברברי, זה לא לגמרי מחוסר היגיון. כלומר, יש בהחלט מה שנקרא הפריה. אם אנחנו נעביר את זה לפסים יותר קשרים, כן, יותר אמיתיים, יש הפריה בין אנשי רוח לבין אנשי רגש. זה תמיד חשוב שיהיה. כן, גם הרב קוק אומר את זה באורות הקודש, שחשוב שתלמידי חכמים יהיו בקשר עם עמי הארצות, ועמי הארצות עם תלמידי חכמים. למה? כי תלמידי חכמים הם מביאים תורה, חוכמה, אמת, למה הארץ? המה הארץ הרי אין לו את כל זה. אז זה טוב שהוא שמע לתלמידי חכמים. מצד שני, לתלמיד חכם יש יותר מדי שכל. השכל יש לו חולשה. מה החולשה של ישראל? תמיד הוא רואה את הצד השני. אפשר ככה, אפשר ככה. אז צריך שעם הארץ יבואו עם התחושות הבריאות. ואז ההפריה ההדדית יכולה לעזור. אפשר גם שיקלקלו אחד את השני, אבל זה עוד סיפור. זה כמו שנגיד, אתה הולך אל תלמיד חכם ואתה אומר לו, כבוד הרב, האם לפי ההלכה מותר למסור חלקים, שטחים, חול, אבנים, בשביל הסכם שלום? זה כתוב על נייר יפה כזה, יהיה טקס. הרב מתחיל לחשוב, רגע, בואו נדבר, מה זה השטח הזה? זה ארץ ישראל. ארץ ישראל, כן, קדוש. שלום, כן, שלום זה חשוב. מה עושים? זה חשוב וזה חשוב. טוב, אם לא יהיה שלום, יהיה מלחמה. אז מלחמה, מלחמה זה הרוגים. זה פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה כל התורה. זכורה זה מותר. לא, אבל רגע, יש מצוות יישוב ארץ ישראל, לא? מצוות יישוב ארץ ישראל, הרמב״ם לא כתב את זה. אבל הרמב״ן כן כתב. כן, אבל הרמב״ן גם כן מסכים שפיקוח נפש דוחה כל התורה. כן, אבל הוא אמר שמצוות מלחמה על ארץ ישראל. על מלחמה, רגע, מלחמה, כן, במלחמה יש תמיד, כן, דרך הטבע יש הרוגים. יוצא שפה התורה לא העמידה דבריה בפני פיקוח נפש. כן, העמידה דבריה אפילו במקום פיקוח נפש. אז אם כן, השיקול של פיקוח נפש פה לא משחק. אז לפי זה, אסור. תשובה, אסור. אסור. יפה, אני הבאתי לכם מסקנה חיובית, כן? כלומר, אני אומר, אסור למסור שטחי ארץ ישראל בשביל שלום. אבל שמתם לב מה קרה לו בזמן הדיון? הוא העלה את האפשרות האחרת גם כן. למרות שבסוף הוא דחה. אבל השכל מראה את האפשרות השנייה, וזו החולשה שלו. לעומת זה אתה הולך לדודו מהבסטה. תגיד, דודו, מה דעתך? אפשר לתת את ארץ ישראל בשביל חתיכת נייר מזופת? מה פתאום? ניכנס בהם, נראה להם מה זה, נזרוק עליהם אטום. מה פתאום? מה זה הארץ שלי? זאת אומרת, תגידי, אבל אולי אתה תחשוב שיש פה מלחמה, פיקוח נפש, תעזוב שטויות. בסדר? בסדר. אז זאת אומרת שיש איזו עוצמה שכדאי לתלמיד חכם להיפגש עמה. אביא לכם דוגמה, היה יהודי אחד, תלמיד חכם גדול, רבי עובדיה הדיה, בעל שאלות ותשובות ישכיל עבדי. שאלו אותו את השאלה הזאת, האם מותר למסור שטחי ארץ ישראל בשביל שלום? אז רואים בשאלה, כששואלים אותו את השאלה הזאת, רואים שהוא לא מבין את השואל. הוא לא מבין את השאלה בכלל. כלומר, איך העלית על דעתך להעביר את הקודש, את הקודש לתומעה? זה דבר ראשון, שהוא לא מבין. אחר כך הוא מסביר לו גם הלכתית למה זה לא עובד. זה תלמיד חכם שבא במגע עם הבריאות הנפשית של היהודי. הפשוט. אז עכשיו, להבדיל, גם פה מלך כוזר, כיוון שהוא פילוסוף ביסודו, הוא אדם מלא ספקות, כשהוא שומע מישהו שמצביע על החולשה של הפילוסופיה, לא רק בגלל הסגנון, אלא יש מישהו שמצביע על החולשה, הוא אומר, סוף סוף אחד שמבין אותי, אני רוצה לשמוע אותך. בסדר? אז זה גם עובד אצלו. טוב, על כל פנים, מלך כוזר, כפי שאמרנו, זקוק לקורס. קורס בשינוי מנטליות, בשינוי התפיסה. וזה מתחיל מפסקה י"ט, הוא מסתיים בפסקה עין תת, כשבפסקה פי הוא יאמר נחזור לענייננו. בסדר? ושם מלך כוזר יראה שהקורס לא הועיל כלל והוא לא הבין כלום. עכשיו, כן, בבקשה.
הרב, מה זה מתבטא שהנצרות והאסלאם לא בסגנון פילוסופי?
בצורה שמתבטאות את עצמן. למשל, אני חוזר על השאלה, אתה שואל במה זה מתבטא שהנצרות והאסלאם מדברים בסגנון פילוסופי? תשובה, ואיך שמדברות. למשל, מאוד בולט בנצרות. יש מושג נוצרי שנקרא דוגמה. שמעת על המושג הזה? אז יש דוגמות. זה דוגמות של הנצרות. זה דומה קצת למה שאנחנו מכנים בשם עיקרי אמונה. אבל איך זה מנוסח שם? זה מנוסח בסגנון פילוסופי מאוד מדויק, עד כדי כך שכאשר באו פילוסופים במאה ה-15 ורצו לנסח מחדש את עקרונות הפילוסופיה, אז ראשי הכנסייה התנגדו, כי אמרו, אם אתם תנסחו את זה ככה וככה, אז לדוגמה ההיא אין משמעות. בעוד שאצלנו אנחנו יודעים שעיקרי האמונה, אנחנו אף פעם לא לוקחים את זה ברצינות. למה אני מתכוון? זה לא ברצינות. זה ניסוח המתאים לראש של דור מסוים. בדור אחר, נכתוב את זה אחרת. למשל, מי הראשון שכתב את עיקרי האמונה? הרמב״ם. כמה זמן הוא חי אחרי אברהם אבינו? 3,000 שנה. במשך 3,000 שנה אף אחד לא כתב את עיקרי האמונה היהודית. למה? 2,500 שנה אחרי מעמד הר סיני הוא חי. אף אחד לא חשב לכתוב 13 העיקרים. מה זה אומר? שזה לא חשוב. אלא מה? אז אפשר לא להאמין בעיקרים? לא, אתה חייב. רק תדע שזה ניסוח שמתאים למנטליות של דור מן הדורות. ודור מן הדורות היה צריך לנסח את זה כך. כן, כי הם חיו את זה. אז אם יום אחד אתה צריך לנסח את זה קצת אחרת, תנסח את זה קצת אחרת. מה קרה? בסדר? אמר החבר. פסקה י'ט. אמר החבר. אילו אמרו לך, עכשיו, קודם כל, בעצם מה הנקודה המנטלית פה שאנחנו רוצים בעצם לברר? אז אני אגיד לכם מראש, הוא רוצה לחנך את התפיסה של ממעלה למטה. שאדם מתרגל לחשוב במונחים של ממעלה למטה. אני אבהיר את עצמי קצת יותר. יש לפעמים במחברות של ילדים משועממים בבית הספר, כתוב ככה, קוראים לי יוסי כהן, כן, שם. משפחה, שם פרטי, יוסי, שם משפחה, כהן. כתובת, רחוב ז'בוטינסקי 27, עיר רמת גן. אני לא יודע אם יש בז'בוטינסקי 27 ברמת גן מישהו בשם יוסי כהן. אם יש, זה מקרי בהחלט, לא התכוונתי. רמת גן, מדינה ישראל. איפה זה מדינת ישראל? זה מוסיף במזרח התיכון. מזרח התיכון באסיה. איפה זה אסיה? זה בכדור הארץ. איפה זה כדור הארץ? מערכת השמש. איפה זה מערכת השמש? זה בגלקסיה. איפה זה הגלקסיה? זה ביקום. בסדר? ילד משועמם בהחלט. לא עשה שיעורי בית. כותב לעצמו. וגם מצייר כדורסל. עכשיו, האם בעצם מה שכתב הילד הזה זה נכון? זה ודאי לא נכון. כי העולם לא מתחיל מיוסי כהן. העולם מתחיל מזה שאתה ביקום. אז איפה אני? צריך לכתוב, ביקום. איפה ביקום? בגלקסיה. איפה בגלקסיה? במערכת השמש. איפה במערכת השמש? בכדור הארץ. איפה בכדור הארץ? באסיה, במזרח התיכון, בישראל, ברמת גן, ברחוב ז'בוטינסקי 27. וקוראים לך יוסי כהן. כלומר, נקודת המוצא האמיתית של הקיום זה דווקא מחוץ לך. וזה מגיע גם אליי. זה לגבי המקום, שאני עושה לגבי, דבר לגבי הזמן. אתה יכול לספר את תולדות חייך? כן, נולדתי ב... לא נכון, זה לא ההתחלה. תתחיל מההתחלה, בבקשה. כן, בעצם זה התחיל מזה שסבא וסבתא שלי נפגשו. לא נכון, זה לא מתחיל מזה. כי הרי סבא וסבתא שלך, יש את זה התחלה. אז מאיפה זה מתחיל? תראה, אז בואו נספר לך באמת מאיפה... מי אני? אני בעצם, אתה יודע, בהתחלה היה המפץ הגדול. ובסוף זה הגיע עד אליי. בסדר? נאמר. זה נכון. זאת הנקודה, זו הצורה האובייקטיבית להסתכל עליי. וזה עוד בלי לקשור את זה לאלוהות. כלומר, יכולתי להגיד, וזה הכל מתחיל מריבונו של עולם, מתחיל מן האינסוף. מתוך כך זה מגיע גם אליי. עכשיו, אם אני אתרגל לתפיסה הזאת, להסתכלות כזאת שמתחילה מן ההיקף ומגיע עד אליי, יש לי סיכוי להבין את מה שהחבר רוצה לומר. מה שרוצה לומר. בסדר? טוב, בואו נתחיל. אמר החבר. אילו אמרו לך כי מלך הודו, המושג מלך הודו בימי הביניים, הכוונה מקום רחוק, כן? כאילו... כן, מעבר לסמבטיון, במאדים. כמו שהם אומרים, אתה אומר, איש המאדים. זה הכוונה, הודו. הודו זה רחוק. אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא ועליך להעריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו וכל זה רק לפי שמוע שהגיע לך על דבר צדקת אנשי ארצו ומידותיהן הטובות ומסענו מתנם באמונה. כלומר, אנשי הודו הם אנשים טובים, מסקנה אתה צריך להעריץ את מלך הודו. האם היית רואה צורך לנפשך לעשות כן? מה הכוזרים? מדוע? הראה צורך כזה לנפשי. הייתי מטיל ספק בדבר. שוב, עוד פעם מסודר מאוד. א', אולי צדקת אנשי הודו מצד עצמם היא, ולא מצד המלך. שתיים, אף ייתכן כי אין להם מלך כלל. שלוש, ואולי באמת מצד מלכם היא. ארבע, ואולי משני הצדדים גם יחד. כלומר, יש תמיד הדבר, היפוכו, הדבר והיפוכו, לא הדבר ולא היפוכו. בסדר? זה ארבע קטגוריות אפשריות, כל דבר. אמר החבר, אולם, אילו באו אליך מלאכי המלך ההוא, בתשורות, אשר אין להטיל ספק בדבר כי נמצא אותן אך ורק בארמנות מלכי הודו, ובמכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הודו הוא, ולמכתב מצורפים סמי תרופות המרפאים אותך, מכל מטבעך ושומרים על בריאותך ושמי מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך אשר תפילם בצדך לקראתם ולא חיילות ולא כלי מלחמה. האם לא היית חייב אז לסור את משמעתו? אמר כוזרי, אמנם כן, כי אז היה הספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי הודו מלך, מסתלק ממני. ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. כלומר, קודם כל צריך לברר, האם יש אכן מלך הודו? איך אני יודע שיש מלך הודו? שלח לי מכתב, שלח לי חברים. אין לי שום ספק כשאני רואה את הנייר הזה עם הכותרת הזאת. זה ברור, זה מריח ארמון מלכות. זה בא משם. יש על זה סיפור יפה של רבי נחמן ברסלב, נקרא מעשה בחכם ותם. מכירים את הסיפור? מעשה בחכם ותם. ותם, כן? מכירים? לא מכירים. מה, לא קראתם את סיפורי המעשיות של רבי נחמן ברסלב? אז מה קראתם במקום זה? הארי פוטר? כדאי לקרוא סיפורי רב נחמן. דברים נפלאים יש שם. יש שם המעשה בחכם ותם. חכם ותם הם שני ידידים, ילדים, חיים ביחד באותה עיירה. והחכם היה חכם, והתם היה תם, והם היו אוהבים אחד את השני. הם היו כל כך מאופיינים שלא זכרו בכלל איך קראו להם. זכרו רק לזה קראו החכם ולזה קראו התם. מרוב שהם היו חכם ותם. והם גדלו. וגדלו, ויום אחד צריך כבר לעשות, להחליט מה עושים בחיים. אז החכם הולך לטור בעולם כדי ללכת ללמוד רפואה באיטליה. כי באיטליה, שם יש אוניברסיטאות, שם יש ללמוד, וכו'. שם יש הרבה חוכמה. והתם נשאר בעיירה הפולנית, וחי חיי תמימות, מתחתן, וכל כך תם, שכל מה שאומרים לו הוא מאמין. למשל, הוא אומר לאשתו, הכנת לי את המרק, אז היא מביאה לו מרק. כמה שהמרק הזה טעים. אחר כך הוא אומר, ומה עם האוף שזה? אז מביאה לו עוד פעם את המרק. והאוף הזה כל כך טעים. ומה עם האוגות שבסוף הסעודה? זה מביא גם כן, מביא עוד פעם את המרק. איזה אוגות נפלאות וזה, כל כך טעם. ואשתי, יש לך, תביא לי את האדרת שלי, כי אני צריך היום ללכת לראש העיר וזה. מביאה לו את המעיל רועים שלו, שעשוי מהאדרת של כבשה. והוא מבסוט, והוא חי, מתמימות אדירה. ובינתיים החכם עוד לא יצא הוא כבר יצא לאיטליה או חזר? חזר מאיטליה, כן, חזר מאיטליה, והוא דוקטור מפורסם וכו'. יום אחד המלך עובר על רשימת תושבי העיר. יש לו רשימות של אנשי העיר. והוא רואה שם ברשימה כתוב החכם התם. התפלא, אנשים שאין להם שם, שרק הוא מחכם והתם, אני חייב לראות את זה. אז שולח להם שליחים להביא אותם אל בית המלך. אבל מה? לחכם הוא שולח חכם, ולתם הוא שולח תם, כי צריך כל אחד לפי עניינו. החכם מגיע אל החכם ואומר לו, המלך רוצה לדבר איתך. המלך רוצה לדבר איתי? המלך רוצה לדבר איתי. אני אדם פשוט, גר ביר, מה למלך הגדול, מה הוא צריך לאדם כמוד? המלך רוצה לדבר איתך. אתה בטוח? כן, אני דיברתי היום עם המלך, הוא אמר לי. אתה בטוח שזה היה המלך? אמרו לך שזה המלך. אבל באמת, זה לא היה המלך, לא יכול להיות. ואתה רוצה שאני אגיד לך את דעתי באמת? אין מלך בעולם כלל. כל העולם טועה, חושבים שיש מלך. איזה שטויות. במקום שנבזז את זמננו ללכת לארמון, ששם אין מלך בכלל וכל העולם טועה, וזו בדיחה אחת גדולה, בוא נסתובב בעולם ונעסוק בחוכמה. ואז הם עוזבים את העיירה, והם מסתובבים בעולם, וקונים חוכמה, ומסתבכים ומסתבכים ומסתבכים, שמה, הרבה הרבה בעוד סיבוכים ותוארים, ואז חוזרים פלשבק לתם. התם מגיע אל התם, אומר לו, המלך רוצה לדבר איתך. המלך רוצה לדבר איתי? כן, המלך רוצה לדבר איתך. בלי שום לצנות? בלי שום לצנות. אשתי! המלך רוצה לדבר איתי! ואז הוא בא אל ארמון המלך, החכם כמובן לא מגיע, אתה מגיע. אז המלך מתעניין בתם, הוא אומר, טוב, הוא רואה שזה אדם ישר. הוא אומר, אבל מאוד תם. הוא אומר, ניתן לו איזשהו תפקיד קטן. ואז התם נשאר בבית המלך, והוא יוצא ידי חובתו בתפקיד הפשוט, כי הוא אדם ישר. ואז המלך נותן לו עוד תפקידים. ואז, תוך כדי שהוא הולך, הוא מתגדל בבית המלך, הוא גם קונה חוכמה. כי מי שיושב בבתי המלכות, יש גם חוכמה שבסופו של דבר מגיעה, ואז הוא פר גם כן בעצמו להיות חכם גדול, אבל נשאר תם. עד שאחרי שנים רבות, ואני כאן מדלג על מיליון חלקים של הסיפור של רבי נחמן, החכם מסתבך כל כך, שהיחיד שיכול להציל אותו מצרתו, זה התם. כשהתם שומע שהחכם חושב שאין מלך בעולם כלל, הוא כועס מאוד, אני דיברתי עם המלך, מה אתה אומר? וכו' וכו' וכו'. בקיצור, מציל אותו. מה שכתוב בסוף של הסיפור זה שמה שהציל את החכם הייתה הידידות מימי הנאורים שהייתה לו עם התם. עד כאן הסיפור. עכשיו צריך להבין מה מסתדר מאחורי הדברים האלה. המלך, ריבונו של עולם, כן? הוא רוצה לדבר, אבל יש עיכוב. יש איזה מסך שמונע את הדיבור מלעבור, וזה הפילוסופיה. אז צריך לפרוץ את המסך הזה, צריכה להיות התגלות ישירה. אחרי ההתגלות, אז יש הרבה פילוסופיה שאפשר לעשות. ולכן, החכם, מותר לו להיות חכם, אם יש לו חבר תם. איפה החבר הזה? זה נמצא בתוכו. צריך שהתום הראשוני של הילדות לא יעזור אותו. עכשיו בואו נחזור לרבי יהודה הלוי. פסקה כף ב', אמנם כן, כי אז היה הספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי הודו מלך מסתלק ממני, הגיע השליח התם של המלך אליי, כן איתם, ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. עכשיו הנקודה המרכזית אולי של כל הספר כולו, אמר החבר, ואם ישאלך אז השואל למלך זה באמת את הערהו, אמר כוזרי, ראשונה באותם התארים אשר נתבררו אצלי מתוך מה שראו עיניי, ואחריהם בתארים שהתעלתי בהם ספק לפני זה, אחריכן נתבררו לי על ידי אלה. כלומר, מי זה מלך הודו בשבילי? בשבילי מלך הודו זה מי ששלח לי מכתב, למרות שזה רחוק מאוד מלהיות ההגדרה האובייקטיבית שלו. מה ההגדרה האובייקטיבית של מלך הודו? הוא השולט על מדינה שלמה. יש לו אימפריה. אבל זה בכלל לא מעניין אותי. אני אף פעם לא הכרתי את הודו, ואולי אני לא אבקר שם מעולם. אבל הוא שלח לי מכתב. המכתב זה מלך הודו בשבילי. דרך זה אני קשור. ולכן גם אני מכיר את הבורא לא בתור הסיבה הראשונה של המציאות, שזה בכלל רחוק ממני, אלא זה מי שהוציא אותי ממצרים. זה אני מכיר. הייתי שם. מובן? טוב. אז אמר החבר, ומעין זה השבתי לך כאשר שאילתני אתה. בפסקה י' א'. ובדומה לזה, אמר משה, בפתח דבריו ודברו אל פרעה, אלוהי העברים שלח אני אליך. הוא לא אומר בורא העולם. רצונו לומר אלוהי אברהם יצחק ויעקב, כי הדבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוהי נחבר עמם, והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות, ולכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלך אני אלך, ולא בוראי ובראך שלך אני אלך. וכן, פתח האלוה, ודברו אל כל הדין ישראל. כלומר, יש פה בינתיים שלושה. החבר, משה, הקדוש ברוך הוא. שלושתם משתמשים באותו סגנון. וכן פתח אלוהי ודברו אל כל הדת בני ישראל, אנוכי השם אלוהיך שרציתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא העולם ובורא אחר. וכן פתחתי אני, בהשיבי לך, שר הכוזרים, כאשר שילתני לאמונתי, בהודיע אותך מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל, דבר אשר, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניי, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש, בקבלה הדומה למראה עיניי. זה מה שיש לי להגיד לך. אני מספר על חוויה ולא על ספקולציה. בספר בראשית, בפירוש רש"י, בהתחלה, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? סקנדל, איך אפשר להגיד דברים כאלה בכלל? רבי יצחק יודע איפה התורה הייתה צריכה להתחיל. מי נותן את התורה? הקדוש ברוך הוא נותן אותה. בא רבי יצחק, עם כל הכבוד לו, הוא אומר לקדוש ברוך הוא איפה התורה שלו הייתה צריכה להתחיל. איך הוא יודע? וזו שאלה עמוקה מאוד. כן? יש לי תשובה לשאלה הזאת. אבל אני לא ענה כעת, כי אני רוצה לעבור לשאלה השנייה, שהיא יותר חשובה להבנת הכוזרי כעת. הוא אומר, מה טעם פתח בבראשית? כאילו, היהודי לא מתעניין בזה. רגע, למה שלא תתעניין? זה לא מעניין. היית שואל את אריסטו. אריסטו, קח את ספר בראשית. עכשיו תגיד לי, מה הדבר שהכי עניין אותך בכל זה? מה שהכי יעניין אותו, זה מעשה בראשית. איך אמר אריסטו במטאפיזיקה? המטאפיזיקה היא העיסוק בהתחלות. זה ההתחלה שבהתחלות. אז למה אתה לא מתעניין בזה? למה אתה רוצה דווקא לעבור רק לשולחן ערוך? אנוכי, זה, החודש הזה לכם ראש חודשים. זה לא מעניין? התשובה, שזה לא מעניין. כלומר, אין שום משמעות להתעסקות בסוגיה מטאפיזית, שאין לה השלכה מעשית. משתי סיבות. א', בגלל שזה מסופק. ב', בגלל שזה בלתי אפשרי. איך אני יכול לכלול את הראשית? הראשית הרי בהגדרה היא למעלה מן ההכרה. ולכן אי אפשר להכרה האנושית להקיף את הראשית. ולכן אין שום משמעות לעיסוק בראשית. אלא אם כן, יש לזה השלכה מעשית. ומה ההשלכה המעשית? פוליטיקה. אם יאמרו אומות העולם ניסתים אתם שקיבשתם ארצות שבע גויים. כלומר, הכל בסופו של דבר חוזר לתוכן פוליטי מעשי. ואין יותר מעשי מן הפוליטיקה. עכשיו, זה אומר משהו מעניין על הפוליטיקה הישראלית. כדי לענות על שאלות פוליטיות, אתה צריך לחזור לבריאת העולם. מה שאמרנו, אני מתחיל התולדות חיי מתחילים עם המפץ הגדול. כן? המדיניות של מדינת ישראל מתחילה מבריאת העולם. מזה זה מתחיל. פחות מזה זה לא הולך. כי אז אתה לא תבין על מה אני מדבר. ברור? אז מה אנחנו לומדים מזה? הקדימה של מה שיש לו השלכה מעשית על פני מה שהוא תיאורטי. התיאורטי לא אומר לי בעצם כלום. אלא אם כן, אני מגלה אותו דרך המעשי. אמר הכוזרי. לפי זה, אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. אתה מדבר על היסטוריה שלך, בסדר? אז זה שלך, תעזוב אותי, שקט. אני כוזרי, אני לא יהודי, כוזרי אני. מה, אני צריך להתחיל להתעסק בסיפורים שלכם? אמר חבר, אמנם כן. באמת, זה מעניין רק את היהודים. וכאן בכוונה משהו פרובוקטיבי לחלוטין. כל מי שנלווה עלינו מן האומות, כי יחיד יבוא מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שבו לא ישווה אלינו. כלומר, אין לך סיכוי להיות, תקבל טוב אצל. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בה, כל בני אדם, כלבן, כשחור, כי כולם ברועיו יתברך. אולם, חיוב התורה עלינו הוא מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים. לכן, זה לא נוגע לך, כי אתה לא יצאת ממצרים. ומצד היות לו התחברות עמנו ביותנו סגולת בני אדם. אנחנו הכי טובים, אנחנו הסגולה, ולכן הקדוש הוא מדבר איתנו ולא איתך, לכן באמת זה לא נוגע לך, ומה שאתה הזמנת אותי לבוא לדבר איתך, חבל על הזמן שלך, זה לא בשבילך. אמר כוזרי, רואה אני אותך יהודי מתאפר בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, שב להיות פגום. איך בתרגום שלי בן טבעון? כן, זה יותר עסיסי כזה. הוא אומר לו, בן רזה, בן שמן, סי נינה, נכון? איך הוא אומר? זה היתרון של תרגום מבן טבעון. אמר לחבר, סעי נינה, ואבאר את הדבר בהרחבה, ושב הפגום ביותר, בעיניך להיות הנאה ביותר. אמר הכוזרי, דבר כאוות נפשך. עד כאן להיום. שלום.